שבת שלום לכולם ולכולן. אנחנו ערב פרשת נוח, פרשה פרה-היסטורית כזאת, עוד מעידן המזוזואיקון או משהו כזה, עוד שהיה לנו דינוזאורים יורקי אש. ווואלה, הנה, איבדנו אותם. איזה בסה. נשמע בסה כזה, לא? איבדנו דינוזאורים. ואדם הראשון עברה, והכל היה כזה טהור ונחמד וטבעי ומה שאנחנו רוצים, ופתאום הוא חטא וגורש מגן עדן. ואחר כך קין הורג את הבל. ואחר כך, נוח השחית כל בשר דרכו על הארץ, ויש מבול, ואחר כך דור הפלגה, ובלי סוף, עד היום, כל אחד יכול לעשות רשימה של דברים. ויש פה כל הזמן דברים שאנחנו נפרדים מהם. נפרדים ונפרדים. נדבר על הפרידה הזאת אולי קצת. מה הדבר הזה? כי זה נראה שזה חלק מהטבע של העולם. כל הזמן להיפרד. שוב ושוב לעשות הפרדות ולהבין מה הדבר הזה. מה המשמעות שלו. אני אנסה לעשות את זה דווקא דרך רשי הראשון, הפסוק הראשון על הפרשה. אלה תולדות נוח. נוח איש צדיק, תמים היה בדורותיו. את האלוהים יתהלך נוח. רש"י מביא, יש מחכמנו דורשים זאת לשבח, ויש דורשים זאת לגנאי. כלומר, יש כאלה מרבותינו מחז"ל, אומרים, איש צדיק, תמים, היה בדורותיו, זאת אומרת, בדורו. מה זה בדורותיו? בדורותיו אומרים, אלה שאומרים לשבח, זה בדור של כאלה רשעים היה צדיק תמים, שלם, כן? תמים זה שלם. וואו, זה שבח גדול. ואלה שאומרים לגנאי, בדורותיו הוא היה איש צדיק תמים. מה זה בדורותיו? בדורות של כאלה רשעים, אבל בדורות אחרים, נוח לא. בדורו של אברהם לא היה נחשב לכלום. עכשיו, זה נשמע הניסיון למצוא במילה לדורותיו פחת, אחרי שהתורה שיבחה אותו בכזה תיאור יפה ושלם, הוא נשמע על הפנים. כאילו, מה המוטיבציה שלכם? חפש את הפחת הזה, למה? מה הרעיון? אומר לכם התורה שצדיק תמים, תהנו מזה, דרשו, למה אתם מחפשים את הדבר שמעבר כדי להגיד בכוונה לגנאי? נשמע לא טוב, לא מובן. כאילו איזה סוג של עין הרע כזאת, עין רע. ואולי אפשר להציע שרש"י בניסוח הזה שלו וחכמים בכלל רוצים לתת לנו תמונה יותר שלמה של המציאות. כביכול התורה אומרת איש צדיק תמים היה בדורותיו, במבט מלמעלה הכל נראה טוב. אומרים חכמים אל תתפתו. יש שבר במציאות. נוח הזה, נכון, יש בו הרבה מעלות, אבל יש גם הרבה חסרונות. כלומר, יש לו מדרגה מסוימת. ביחס לבני דורו הוא היה גבוה, שזה מעלה מאוד גדולה. ביחס לאברהם אבינו היה נמוך. אז מה? כלומר, לא להתרגש מעצם זה שיש מעלה גבוהה, בדבר מסוים ומעלה נמוכה בדבר מסוים. יש בנו איזה פחד להגדיר את החיסרון שיש עכשיו במציאות. אנחנו לא מוכנים, אנחנו רוצים לשמור על פסון גבוה. רוצים לשמור על איזה פרצוף כזה שלם, טהור נקי, מציגים את היפה, מציגים את הנחמד. מה? אומרים לנו חכמים לא להיבהל מהשבר שיש במציאות. נו, יש את נוח. נוח, יש בו דברים לשבח, ויש בו דברים לגנאי, סוואט, זה נוח. הוא לא מה שהוא לא, והוא כן מה שהוא כן. הוא מעולה במה שהוא כן, והוא לא טוב במה שהוא לא טוב. מה יש פה להתרגש יותר מדי? מה, יש פה איזו תפיסה שבאה להשאיר אותנו מקורקעים. עכשיו, מה זה הרעיון הזה? להשאיר אותנו מקורקעים. המציאות עצמה, כמו שדיברתי קצת בפעם הקודמת, יש לנו שני מיני הסתכלות. סוג אחד של הסתכלות זה, אמרנו שאנחנו מסתכלים כלפי מעלה, רואים כל שנייה את היציאה של הוויה ברוך הוא מהאחדות שלו פונה אלינו. אנחנו מסתכלים כלפי מעלה, אומרים, בוא נה, הוא פונה אליי, איזה מלך, איך הוא אוהב אותי. רואים את זה, רואים את זה, רואים את זה, וכל הזמן החלק הזה בשכל, האחדותי הזה, המבט הארוך הזה, הוא כל הזמן אומר, יהיה בסדר. כמובן זה שתי מילים שלי, אבל אפשר להחליף אותם בכל מילה אחרת. ויש שכל אחר שהוא מסתכל כביכול כלפי מטה, כלפי המציאות, אומר, בונה, עכשיו צריך לשים לב, אני צריך להצליח לעבור את הכביש, בלי להיפגע, איך חוצים את הכביש, איך סוגרים את החודש, איך... כן? ואז הוא רוצה, הוא מבין שיש פה עולם של סיבה ותוצאה, וצריך לעמוד בסיבות בשביל לקבל את התוצאות, והוא כל הזמן, ואז שהוא עומד בזה, אז הוא מבסוט, ושהוא לא עומד בזה, הוא לא מבסוט, וכולי, וכן, ואז הוא... זהו. זה השכל השני. שאנחנו בתוך השכל השני הזה, יש לו משמעות. למה? כי באמת העולם פה יש בו צד שבור. כביכול אומרים חכמים, יש דורשים לגנאי, לא לפחד מהצד השבור. מאותו רגע שהאלף של אלוהים הפכה לבית של בראשית, של הבריאה, אז יש פה משהו כבר נפרד. זה המהות של העולם הזה, נפרד. משה רבנו מקבל לוחות ראשונים, מיד שובר אותם כדי שיהיה לנו לוחות שניים. אנחנו שניים, אנחנו לא אחד. נכון שיש בנו איזה געגוע, איזה כמיהה. תקעו בנו כביכול, במובן החיובי של העניין, אני אומר, תקעו, הקדוש ברוך הוא תקע בנו. חרט בנו, חקק בנו, איזה געגוע לאחדותו. אנחנו באנו ממנו, חוצבנו מתחת כיסא הכבוד, ואנחנו נחשפים למשהו הרבה יותר גבוה מאיתנו. כן, יש כאלה נחשפים מלשון כיסופים, יש כאלה נחשפים מלשון כסף. אז הם מחפשים כסף כל הזמן, אבל נחשפת לבית אביך. כן, זה יוסף אומר על גביע הכסף. אז יש בנו איזו שאיפה אל משהו תמיר ונעלם. אבל הדבר הזה הוא, או עם התינוק, כן? התינוק שהמלאך מלמד אותו תורה, ואחר כך הוא סתר לו על פיו, והוא שוכח את כל התורה, כן? כי בעצם זה איזה מין הכוונה פנימית, לאן אני שייך. כמו מצפן פנימי, איזה משהו פנימי שאני יכול להקשיב לו, והוא אומר לי, מה היה? מה האמת הפנימית? הוא אדם בחווה שאומר הזוהר, נכון שנבראו מגבם, היה צריך לנסר אותם, כל הנסירה הזאת. כן, כי אז יש את כל הפעולה של לחפש אחד את השני. להשלים את עצמנו, כי אני יודע שעכשיו בתור, כי בלעדייך אני חצי בן אדם. כן, הוא צודק שם מי ששר את זה, כי זה באמת חצי. יש איזה כמיהה, איזה געגוע להשלים את עצמנו. זה צד אחד מאוד נכון של העניין, אבל שימו לב שיש צד שני. בסוף מנסרים את האדם מחווה. בסוף נותנים לתינוק סתירה על הפה. הם מפרידים אותו מכל היופי והשקט והטהרה. בסוף מגרשים את האדם מגן עדן. ואנחנו לא יכולים להישאר בלתי מחוברים למציאות, כל הזמן רק עם הכיסופים האלה, וכביכול אנחנו פוחדים לרדת אל המציאות, להסתכל לה בעיניים, להסתכל לרע בעיניים, להסתכל למה שלא טוב בעיניים, ולא להתמודד עם המציאות הזאת. יש פה מציאות. השילוב הנכון הוא חיבור בין שני הדברים. להבין שיש פה מציאות של פירוד, יש דורשים לשבח ויש דורשים לגנאי. המציאות הזאת היא, יש בפירוד, ובפירוד הזה יש לי עבודה, אני צריך להתבונן. ולהגיד, נגיד, יש לי מחשבות, אני לוקח מחשבה מסוימת ומתבונן בה. עם המחשבה הזאת אני רוצה להמשיך, ועם הפרדיגמה הזאת אני לא רוצה להמשיך, אני משחרר אותה, ויש לי רגשות, הרגש הזה אני רוצה להמשיך איתו, אבל הרגש הזה אני לא רוצה להמשיך איתו, אני משחרר אותו, אני נפרד ממנו. יש לי מעשים מסוימים, אני מתבונן בהם, יש מעשים שאני רוצה להמשיך איתם, יש מעשים שאני לא רוצה להמשיך איתם, כי יכול גם המציאות עובדת ככה. היא נפרדת, היא מקלפת. ובכל קילוף אנחנו מגיעים כמו בבצל למשהו יותר פנימי. אז נכון, נוח, הוא דור 10 לאדם הראשון, ואברהם אבין, הוא דור 20. יש בו משהו שהוא התקלף והגיע לאברהם, התגלה באברהם משהו שלא התגלה בנוח. נו, אז מה אפשר לעשות? מה אפשר לעשות? אברהם אבינו הוא לא נוח. נוח היה צדיק תמים בשביל להמשיך את הבריאה. אבל הוא לא יכול להמיס על עצמו את העבודה של אברהם אבינו, שהוא התחיל תהליך עילוי ותיקון של כל הבריאה. זה משהו אחר. נוח רק עצר את השבר שלא יהיה מוחלט. אברהם אבינו עושה תפקיד אחר לגמרי. בסדר. אז מה יש בזה? בגלל זה נוח הוא לא צדיק תמים, הוא לא מה שהוא, הוא אחלה. טוב, ברוך השם, זה ינחמנו ממעשינו, מצפון ידינו. עשה הרבה נוח, המציא את המחרשה, המציא את הכלי עבודה. עשה הרבה. האדמה אשר הררה השם, פתאום התחילה להצמיח דברים טובים, כי חרשו לפני זה את הקוצים, זה היה טוב. אתה שם חיטה, זורע חיטה. זה הרבה ברכה. נכון, שאברהם, והיה לו מעלה אחרת. יש היפרדות, וכל פעם נפרדים מעוד משהו, כמו שאנחנו עושים עם המחשבות, עם הרגשות, עם המעשים, עם הרצונות, גם המציאות שלנו עושה. והשילוב הנכון הוא לחבר את הזרם של הדברים יחד עם העצירה שלהם. כלומר, אמרנו, נכון שיש לנו שכל שמסתכל כלפי מעלה ורואה את האהבה של הוויה ברוך הוא, והוא אומר, וואלה, יהיה בסדר. זה הזרם של המציאות עצמה. כל הזמן זורם זרם, בלי פרטים, בלי פרטים, בלי פרטים. והזרם הזה, הוא נותן לנו חיים. זה הכוח של החיים, תנועת החיים עצמה. היא עוד לפני שיש בה פרטים ואיך הם באים לידי ביטוי. ואחר כך אנחנו באים ופורטים את זה לפרוטות. אתם יודעים שם הוויה הוא גם יכול להתגלות עם, לפי הניקוד. הספרדים רואים את זה, זה בסידור שלהם. אז ספירת החוכמה היא פתח. כביכול היא פותחת. אם מסתכל, זה קו ארוך, זה פתח. זה מסתכלים מצד לצד. יש לנו ראייה שלמה, מקיפה. זה התנועה הזאת של החיים. עוד לפני הפרטים. ואז הפתח הזה, הבינה היא בצרה. כביכול שהחוכמה ממשיכה אל הבינה, אז היא נחתכת באמצע, והופכת לשניים. לשתי נקודות של הצרה. כאילו אנחנו לוקחים מתוך הזרם של המחשבות, לוקחים מחשבה אחת, מתבוננים בה, כמו שאמרנו, ונפרדים. לוקחים מחשבה אחת ונפרדים. לוקחים רגש וכו' וכו'. אבל הבעיה יכולה להיות, אז זה מצד אחד חייבים לעשות את זה, כי זה כל המהות של הבריאה בבית. זה השניים האלה שאני צריך לתקן, וצריך לא לפחד מהרע. יכולה להיות עם זה בעיה. מה הבעיה יכולה להיות? שאני אהיה תקוע בתוך השבל. או יהיה מאוד שענן מרוב ההצלחה. כן, אם הצלחתי אז אני מחזיק את עצמי, אלי יורי, אני אלוהים, מה הבעיה? אני כל יכול. כן, זה המניה. ואם אני לא מצליח, אז אני בדיפרסיה. אני בעצם מקבל איזשהו ריתמוס לא נכון, אני עובר מקצוות ולמעלה ולמטה. בגלל זה יש את הקו, כל הזמן צריך לחבר את זה אל ה... יהיה בסדר הזה, אל איזשהו זרם של חיים. ואז ממילא גם כשאני נופל, אני, יש לי כוח חיים שממשיך אותי הלאה, כן? כוח חיים שממשיך אותי הלאה, ואז הנפילה היא לא רק נפילה, היא יותר, אם אני ממשיך הלאה אחרי הנפילה, זה בעצם הפך כבר מנפילה שבה כל כולי, כל אישיותי נופלת, זה הפך לאיזה מקום של למידה. אני לומד מזה. זה החוכמה, היא תחיה את בעליה, היא תיתן לו חיים, היא נותנת את הכוח החיים, הוא ממשיך הלאה. כן, באמת זה כוח האינרציה, יש לו כוח מאוד 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 גדול. מי שרוכב על אופניים, אז ככל שהוא מעט יותר, אז הוא יכול יותר ליפול. זה האיזון בין שני הדברים. אני אנסה לתת איזו דוגמה מעשית, שאולי גם תוכל להיות תרגיל לכולנו לשבוע הזה. לצורך העניין, נגיד שילד נכנס הביתה עם בוץ בנעליים, זה הולך להיות מצוי בעזרת השם בחורף, ועכשיו הוא נכנס הביתה, זורק את התיק, ונותן קפיצה אדירה אל הספה. והנעליים שלו מלאות בבוץ. אז זו הסתכלות שמסתכלת על הפרט הזה של הנעליים. אז מה היא עושה? היא צועקת. אבא צועק על הילד. היי, מה אתה עולה על הספה עם בוץ? אני כל הזמן מנקה וזה לא יפה, איך אתה עושה? ואז אמא צועקת. אני כל הזמן מנסה שיהיה פה סדר בבית ולא אכפת לך. וזה נכון. זה לא טוב לעלות עם בוץ על הספה. אבל יש עוד הסתכלות אחת אחרת שאפשר להסתכל על המציאות. עוד סוג של התבוננות באותה סיטואציה. שהילד נכנס הביתה, הוא מלא כוחות חיים, והוא נתן זינוק אדיר אל הספה. כי יכול, אתה אומר לילד, בונה, איזה כוחות חיים יש בך, אתה מטורף. וואו, כמה כוחות יש בך לראות את תנועת החיים עצמה עוד לפני הפרטים שלה. אבל אחר כך באמת זה יהיה נכון גם לחנך וללמד. זה מדהים איך שאתה קופץ ואנחנו נורא שמחים שיש לך כאלה כוחות, אבל זה צריך להיות בגן משחקים, לא עם בוץ על הספה. אז בעזרת השם שנזכה לא לפחד לרדת אל השבר, לא לפחד להיות בבית, לא לפחד להסתכל לרב העיניים ולא רק לשאוף אל האחדות הכוללת מתוך פחד להתעמת עם העולם. מצד שני, אחרי שאני בתוך העולם, לא להישאר תקוע בתוך הפרטים שלו, תמיד להישאר מבט עם תנועה, עם תנועת החיים עצמם, ולהמשיך עם זה הלאה והלאה עם שני המבטים האלה כל יום. אז אפשר לתרגל בבית, שבת שלום וברך לכולם.